זה בשבילכם ריזוטו לאדון וסלט פפאיה לגברת.
תודה רבה.
יו, איך אני רעב? בתיאבון, מאמי.
אוי, הסלט הזה חמוץ לי קצת. בטח זה חמוץ בגלל שלשפש פרצוף בלתי נסבל.
הריזוטו הזה ממש לא טעים, הוא מרגיש לי כאילו חותר תחת ערכי היסוד של הציונות. מלצר!
כשאתם יושבים במסעדה ולא נהנים מהאוכל, כנראה שלעולם לא תוציאו מהפה את המילים האלו. כי מה להן ולביקורת אוכל? אבל מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לבצע מניפולציות מרחיקות לכת על חוויית האכילה שלכם, בלי לשנות שום דבר במזון עצמו, אלא רק בתודעה שלכם? ומה אם הייתי אומרת לכם שמשווקי המזון עושים לכם את זה כל הזמן? ושגם אתם יכולים לנצל את הידע הזה כדי לעודד את עצמכם לאכילה בריאה וטעימה יותר. היי, אני גלי ויינרב. ברוכים הבאים לחזית המדע. סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום יהיה לנו טעים. לפחות אם נרצה שיהיה לנו טעים. יצרו רגע ולכו למטבח לקחת לכם עוגיה. מתוק או מלוח? מה שבא לכם. טעים? נכון? עכשיו אם אומר לכם שהחברה שמייצרת את העוגיה תרמה למפלגה שאתם מתנגדים לה. כנראה תשפטו את העוגיה כפחות טעימה. קחו למשל משקה ספורטאים, הנוזל הכתום הזה שרואים בעיקר במגרשי הפוטבול האמריקאי ובתחרויות מרתון. אני אישית אשמע את המילים האלה ואדמיין משקה דוחה למדי. מה אתם חושבים על המשקה הזה? ספרו לי ואוכל לגלות ככה לא מעט על מי שאתם. כי מסתבר שכשספורטאים שותים משקה ספורט, הם חושבים שהוא טעים יותר לעומת משקה ללא תיוג כזה. אבל אצל אנשים שרצו להיות ספורטאים אבל ידעו שהם אינם כאלה, האפקט היה הרבה פחות חזק. זו דוגמה שמראה לנו כמה מורכבת החוויה של ההנאה. לא רק הטעם האמיתי של המשקה, ולא רק המיצוב שלו כמשקה ספורטאים, אלא מה אני חושבת על המוצר ביחס למה שאני חושבת על עצמי. מפה אפשר להבין שאם אני אשנה את מה שאני חושבת על עצמי, גם הטעם של המשקה יכול להשתנות? מוזר, לא? אבל כנראה נכון. במחקר שנערך באוניברסיטת נניאנג בסינגפור, החוקרים עשו מניפולציה בתפיסת העוני של הנבדקים. כשהציגו להם נתונים שגרמו להם להרגיש שהם עניים ביחס לרוב האוכלוסייה, הם אכלו יותר, ולאו דווקא אוכל מזין. כאשר גרמו להם להרגיש שמצבם הכלכלי ממוצע לעומת שאר האוכלוסייה, הם אכלו פחות.
חוויית אכילה מושפעת מהרבה הרבה גורמים, שהרבה מהם הם בכלל לא באוכל עצמו, אלא בסביבה שלו, בדברים שמקיפים אותו.
זה דוקטור ענר טל, הוא מומחה להתנהגות צרכנים ושיווק.
התחלתי בדיוק ואז בקורנל, עכשיו בארץ אני ב-CLB, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
טל הגיע לחקור את ההשפעה של תפיסה על אכילה, אחרי שחקר תפיסה באופן כללי יותר. בדוקטורט שלו הוא עסק בשאלות כמו למה אנחנו תופסים מרחקים כארוכים יותר כשאנחנו עייפים. טל החל להתמחות בהדרגה בחקר תחושות של הנאה.
בסוף הדוקטורט התעניינתי מאוד בהנאה של צרכנים, במה גורם לאנשים ליהנות יותר מדברים. בהתחלה חקרתי דברים כמו סרטים, סיפורים, מוזיקה, כל מיני דברים. ובסופו של דבר פשוט הבנתי שיותר פשוט לי במעבדה לתת לאנשים לאכול עוגיה מאשר לתת להם לראות סרט.
רובנו כבר מקבלים כעובדה שהמראה של האוכל משפיע על חוויית הטעם לא פחות מהטעם עצמו. וגם מספר הלייקים שהוא קיבל באינסטגרם. מתברר שגם היופי של הצילום של המנה בתפריט משפיע על ההנאה שלנו מהמנה, גם אם בסופו של דבר האוכל שהוגש לשולחן בפועל היה מכוער, ולא דומה בכלל לתמונה.
אם אני מסתכל עכשיו נגיד על המבורגר שנראה כמו מה שקוראים פוד פורן, הכל בוהק ובריא וטרי, ומה שאתה אוכל בפועל הוא שונה מזה, עצם זה שאתה רואה תמונה של משהו יותר טוב, משפיע גם על החוויה שלך.
מעניין למה זה לא עובד ככה בדייטינג.
אחד מהאלמנטים המרכזיים וקביעה של חוויה של אנשים, שמשפיעים על כמה אנחנו נהנים ממשהו, זה מה הציפיות שלנו לעומת המציאות. כל עוד התמונה שאתה רואה היא מספיק קרובה, זה לא בספירה אחרת לגמרי, אז זה ישפר את החוויה. אבל אם הקונטרסט הוא גדול מדי, מה שאתה מקבל הוא מאוד מאכזב לעומת הציפייה שנוצרה מתמונה, זה יכול כמובן לקלקל גם את החוויה.
למשל, אם תשבו לאכול מול צילום של לימון, יכול להיות שתגידו שהמנה חמוצה יותר. רגע, אז נראה שיש אינסוף מניפולציות שאנחנו יכולים לבצע על עצמנו, או על אנשים אחרים, כדי לשפר את החוויה של התזונה בכל מיני נסיבות. למשל, אפשר להעלות את ההנאה מתזונה בריאה אם נשב לאכול את התפוח שלנו בכל יום במקום הכי יפה בבית. ככה ייתכן שבסוף יהפוך התפוח למזון המועדף עלינו, ולא שוקולד. זה נשמע אולי הגיוני ואפילו טריוויאלי, אבל כמה מאיתנו באמת עושים את זה? נניח שרון האורך שלנו מציע לי לאכול קרואסון שנמצא פה בחדר, אבל אני לא רואה אותו, כי הוא הסתיר אותו מאחורי המיקרופון. הסיכוי שיצליח לסרב יהיה יותר גדול מאשר אם הוא יציע לי קרואסון וגם יראה לי אותו. ככה בני אדם בנויים. כשהם רואים כלי או מוצר שאפשר להשתמש בהם או לצרוך אותם, המוח באופן אוטומטי מתחיל להתכונן לפעולה, ועורך סימולציות של השימוש. אם נראה פטיש, נדמיין את עצמנו מקים בו. אם נראה קרואסון, נדמיין את עצמנו אוכלים אותו. משם הדרך לביס הראשון קצרה. חוץ מזה, עצם הצפייה במזון, בעיקר אם הוא עתיר שומן, כבר מתחילה לעורר אצלנו את מעגלי ההנאה והתגמול במוח. על פי אותו עיקרון, מזון חתוך יצריך יותר מאשר מזון לא חתוך, מזון שקל ללעוס יאכל יותר מאשר מזון שקשה לפרק וללעוס, ומזון בשקית שקופה יקנה אותנו יותר מאשר מזון בשקית חצי צבעונית, אפילו אם עדיין אפשר לראות את האוכל דרכה. ההסבר הוא שבשקית השקופה המזון הכי דומה לייצוג האולטימטיבי שלו במוח. בשקית האטומה אנחנו רואים ייצוג מעומעם יותר של המזון שאנחנו מכירים, ומנגנוני ההנאה לפעולה כבר מתחילים לעבוד, אבל פחות חזק. לכן, אחת השיטות להפחית צריכה של מוצר מסוים יכולה להיות הצבת מכשולים אווירים אבל לא נוחים בדרך אליו. זה מה שקרה בארצות הברית כשהוציאו את האלכוהול מהסופרמרקטים והעבירו אותו לחנויות מיוחדות ואת הסיגריות לארונות נעולים. זה עזר קצת, גם אם לא לגמרי. מי שמכור לסיגריות ולאלכוהול או למזונות מתוקים יקנה אותם בחנות נפרדת או בחנות נפרדת מרוחקת או אפילו בחנות נפרדת ממש מרוחקת. חושבים שהמזון שאתם קונים בריא? אתם יכולים להיזכר מה גרם לכם לחשוב את זה? מצחיק לגלות עד כמה קל לעבוד עלינו.
מה שראינו במחקרים זה שיש הרבה דברים שמשפיעים על תפיסות של אנשים לגבי מוצרי מזון, כמו כמה הוא בריא או כמה הוא משמין, שלא באמת יש להם איזשהו קשר לבריאות. למשל, אם אתה רואה אריזה שהיא ירוקה, או שיש אליה סימנים גרפיים מסוימים, כמו ציור של לב או משהו עם אסוציאציות בריאות, זה יכול להשפיע על כמה אנשים חושבים שמזון בריא.
חברות מזון משתמשות בשיטות האלה כדי לשדר מסר שהמוצר שלהן בריא. גם אם מבחינת רגולציה אסור להן להגיד במפורש שהמזון בריא, כי לא הוכיחו את זה.
יש מחקר שהראה שסחר הוגן משפיע על תפיסות בריאות. בחלק מהמקרים זה אלמנטים שיש להם אסוציאציות לבריאות יגרמו לאנשים להסיק באופן לפעמים לא מודע שמזון הוא יותר בריא.
לעומת זאת, כשהמידע מועבר ברמזים, לפעמים הוא יכול לעבור מתחת לסף הוויכוח הרציונלי. וגם אם אנחנו לא משתמשים במילה בריא, יש מילים שמעוררות תחושה של בריאות. לדוגמה, מזונות שמסומנים כאורגני או סחר הוגן נתפסים כבריאים יותר. לאחרונה נכנסה לתוקף בארץ רפורמת סימון המוצרים, ועכשיו כבר לא צריך להתרשם אם מזון הוא בריא, אפשר פשוט לבדוק את זה. ומה קורה אם האריזה מגיעה עם דף מידע מדעי? דוקטור טל מצא במחקר שעסק דווקא בתרופות, אבל יכול להיות רלוונטי גם למזון, שכשמוסיפים מידע בגרף או בטבלה, כלומר מידע שנראה מדעי, אנשים משתכנעים יותר.
גם דברים שהם לכאורה מאוד פשוטים, כמו גרף שלא באמת תורם לך איזשהו מידע חדש לעומת מה שאתה קורא, יכול לגרום לך לחשוב שתרופות למשל יותר אפקטיביות. ולמה זה קורה? בגלל שלדברים כמו גרפים, מספרים או מילים מסוימות, יש אסוציאציות עם מדעיות, ובתרבות הנוכחית יש קשר בראש האנשים בין מדע לאמת. ככה שמשהו שיש לו אסוציאציות מדעיות נראה לרוב האנשים גם יותר נכון.
אבל טל מזכיר שאנחנו צריכים לשאול לא רק אם יש פה מידע מדעי, אלא גם מה המידע ומי המקור שלו. ומה דעתכם על הטעם של מזון בריא? פעם זו הייתה בחירה, או זה או זה, טעים או בריא. אבל טל אומר שמתחיל שינוי, וכאשר מוצר משדר בריאות, הוא כבר לא בהכרח נתפס כלא טעים. זוהי עדות לשינוי בתפיסת העולם של הציבור, שהיום רואה באכילה הבריאה ערך שקשור לזהות עצמית. אנשים שאוכלים אוכל בריא הם לא חולים, אלא אנשים מודעים. לכן האוכל הבריא הוא כבר לא אוכל למסכנים, אז הוא לא חייב להיות לא טעים. ככה המוח שלנו עובד. לעומת זאת, מזון מואשר בערכים תזונתיים שונים, עלול להתפס דווקא כלא בריא, בגלל שהעשרה נתפסת כתהליך עיבוד תעשייתי, ומזון מעובד נתפס כלא בריא.
ההשערה של מזון, ההוספה של ויטמינים או רכיבים תזונתיים, היא סוג של double-edged sword. מצד אחד, היינו חושבים שתוספת של דברים בריאים למזון תשכנע אנשים שהוא יותר בריא. אבל מה שאנחנו יודעים זה שאחד מהאלמנטים הכי גדולים שמובילים לרתיעה ממזון היום, וזו מגמה שאני חושב רק הולכת ומתחזקת עם הזמן, היא שאנשים נרתעים מדברים שהם מעובדים, מדברים שהם מלאכותיים. כשעשינו למשל מחקר על איך אנשים מגיבים לשמות, של רכיבים. ראינו שאחד מהדברים הכי גדולים שהובילו לרתיעה זה משהו שמרמז על איזשהו עיבוד. ככה שאם אני מקבל מזון שהוא מועבד, שהתווספו לו ערכים תזונתיים, אבל בעצם הערכים התזונתיים האלה נוצרו דרך עיבוד מלאכותי, העובדה שהמזון עבר עיבוד עשויה לגרום לי לחשוב שהוא פחות בריא.
בנוסף, ריבוי מרכיבים נתפס כפחות בריא ממיעוט מרכיבים. לכן זכתה גלידת 5 מרכיבים בלבד של הגנדז לתדמית טובה, למרות ששניים מהמרכיבים הם שמנת וסוכר. וכמו בכל תחום, גם בתחום המזון אנחנו אוהבים סיפורים. במחקר שנערך באינדונזיה, ניתנו לנבדקים צעירים 9 מנות של אוכל מסורתי, טמפה. בהתחלה נבדקים דירגו את כל המנות כטעימות באותה מידה. אבל כשהשפים בניסוי סיפרו לנבדקים ש4 מנות הוכנו על בסיס מתכון מסורתי, והסיפור ההיסטורי של כל תבשיל מסורתי כזה סופר, הם לא רק שפטו את המנה כטעימה יותר, הם ממש חשו בה בטעמים אחרים. החוקרים אומרים שבשיטה הזו, אפשר להרגיל אנשים לאכול את האוכל שנמצא סביבם, אבל הם שכחו ממנו. אוכל כזה קל יותר לייצר בלי עלויות שינוי יקרות. אתם בטח מכירים כמה שפים בארץ שעשו מזה קריירה.
עגבניה.
ככל שהמשאבים הקוגניטיביים שלנו מוגבלים, כך ניפול יותר להטיות שיפוט על בסיס רמזים. מה זה משאבים קוגניטיביים? הכוונה היא כמה אנחנו עייפים, עמוסים וכדומה. אם אנחנו עייפים יותר, יהיה יותר קל לשכנע אותנו שהאוכל באריזת הנייר החומה הוא בריא, רק כי הוא באריזת נייר חומה, או אם יש לידו גרף. אגב, שמעתם בטח את הטענה שעדיף לשבת כשאוכלים, ושכאשר עומדים כל האוכל הולך לרגליים. ואולי אפילו שמתם לב שהמזון טעים יותר כשממש תורכים לשבת ולאכול אותו ליד שולחן. אז לא, זה לא סתם משהו שאמא המציאה כדי שנהיה יותר מנומסים בזמן הארוחה. גם זה קשור, כנראה, למשאבים קוגניטיביים. אבל אפילו מעבר לזה. מחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטת דרום פלורידה, הראה שהעמידה משפיעה כמעט ישירות על חוש הטעם. אחרי כמה דקות עמידה, לעומת ישיבה, אנחנו מתחילים לחוש מתח פיזי קל בגוף. כוח המשיכה מושך את הדם לאזורים הנמוכים יותר בגוף, הלב צריך לדפוק חזק יותר כדי לדחוף אותו בחזרה, קצב הלב עולה, וכך גם רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס בגוף. כשהסטרס עולה, תשומת הלב לטעם ולריח יורדת. איך בדקו את זה? בניסוי, אנשים שעמדו דרגו את אותה המנה כפחות טעימה לעומת אנשים שישבו בכיסא נעים ומרופד. כשנתנו לנבדקים גם לסחוב שק כבד בזמן שהם אוכלים, הם שפטו את המנה כטעימה עוד פחות, בין אם החזיקו את השק שעמדו או כשישבו. אז אם אתם רוצים ליהנות מהאוכל שלכם, כדאי לאכול אותו כשנוח לכם כמה שיותר. אבל בניסוי המשך, שבו אותה מנה הייתה מלוכה מדי בכוונה, היושבים דרגו אותה כלא טעימה, ואלה שעמדו בקושי הבחינו במלח המיותר. אז אולי כשמאכילים את הילדים בברוקולי, עדיף שהם יעמדו. מה קורה לנו אם אנחנו חושבים שלאוכל יש אישיות? סביר להניח שלא נרצה לאכול סטייק אם נחשוב עליו בתור פרה קטנה, אבל מה לגבי תפוח רוקד או בננה מחייכת? זוכרים את התשדיר הזה של מועצת הפירות והירקות מה-80s?
גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, עגבנייה!
תמצא אותי בשוק בכל השנה, בוא ואכול אותי עגבנייה.
במחקר שנערך לאחרונה הסתבר שהטריק עובד. לראות את הפירות והירקות כאנושיים גורם לנו לצרוך יותר מהם. לא רק זה, אלא שלראות אותם כאנושיים מאפשר לנו לגייס כלפיהם חמלה. במחקר שפורסם לאחרונה, השתמשו חוקרים בחמלה הזו כדי לעודד צרכנים לאכול גם פירות וירקות שזקנו קצת או שיש להם קטם לא מזיק. לרוב, אנשים אוהבים לצרוך פירות וירקות מושלמים למראה, וכתוצאה מזה הרבה מזון ראוי למאכל נזרק לפח. אבל כשהוצגו לנבדקים הודעות פרסומת של בננות משתזפות על כיסא נוח, או מלפפונים שהוצבו בצורת פרצוף, הם לפתע נוטו יותר לצרוך גם פירות וירקות פחות מושלמים, ובתנאי שנאמר להם שהם עדיין טובים. זה גם טעים, וזה גם עוזר לאיכות הסביבה. ולבסוף, כשכלום לא עוזר, כדי לעודד אנשים לאכילה בריאה, או לכל התנהגות רצויה, לפעמים הכי עוזר להדגיש עד כמה ההתנהגות הזו היא נורמטיבית ומקובלת. אנשים הם עדר, ואני לא אומרת את זה כדי להעליב, כי לעתים קרובות העדר צודק. גם בטבע, חיה שנמצאת בסיטואציה לא מוכרת ועושה מה שהעדר עושה, לרוב מעלה את הסיכויים שלה לשרוד. עד כאן חזית המדע להפעם. עד הארוחה הבאה, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. אם עשיתי לכם רעב לעוד פרקים, למרות שלא הפעלתי עליכם שום מניפולציות, אתם יכולים ללחוץ על כפתור הפולו או סאבסקרייב ולקבל התראה על פרקים חדשים. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן אלי על הסאונד. אני גלי ויינריפ. ביי!